אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, וכמו שעסקנו בזה קצת שבוע שעבר, נמשיך גם היום. שנה חדשה זה התחדשות. כל שנה יש לה משמעות חדשה לגמרי בעולם, וגם בחיים שלנו. בלשון של האדמו"ר הזקן, בספר התניא, כל שנה נמשך אור חדש, שלא העיר מששת ימי בראשית. וכל שנה יש לה איזה גילוי מיוחד, משמעות חדשה לגמרי. ממילא, כשמתכוננים לראש השנה, אנחנו צריכים למצוא בתוכנו את הכוחות להתחדש. לפעול מתוך מקום חדש, להרגיש, כאילו להיות כלי, למציאות החדשה שמתחדשת. והסברנו את זה שבכלל תנועת ההתחדשות היא תנועה מאוד יסודית בחיים שלנו. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, אמרו לנו חכמים, שכל יום אתה צריך... זה לא עובד. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זאת אומרת שאדם צריך להגיע למצב שכל יום העשייה שלו היא כמו פעם ראשונה, מציאות חדשה. הפוך מההתחדשות הזאת, זה השגרה, האי התחדשות שנמצאת בעבר. דיברנו בהרחבה, שבוע שעבר, שהצד של ההתחדשות שבחיים, זה הצד שמתחבר אל הפנימיות של החיים, הצד שמתחבר אל האהבה, אל החסד. ואילו הצד של הטבע, שהוא הצד של הדין, הוא כביכול מראה שאין התחדשות. אין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת שמה שמכתיב את ההווה, זה בעצם העבר. והתפיסה הזאת שמה שמכתיב את ההווה זה בעצם העבר, זה היא קיימת בתוך המציאות, ודאי גם קיימת בתוך התודעה שלנו, אבל זה לא מה שבאמת נדרש מאיתנו. מה שבאמת נדרש מאיתנו, זה למרות העבר להתחדש ולקבל כל הזמן חיות חדשה. חדשים לבקרים רבה אמונתך מהפסוק הזה, חדשים לבקרים, מזה לחכמים למדו, שכל יום אדם צריך להרגיש שהוא מתחיל את היום כמציאות חדשה. בוודאי זה נכון גם כל שנה. עכשיו ההסתכלות הזאת זה הסתכלות פנימית, כי מבחוץ איזה שנה תהיה לך בהתאם למה שעשית עד עכשיו. כביכול, הרגלי העבר, חוויות העבר, הטראומות של העבר, כל מציאות העבר, היא לכאורה תכתיב את ההווה שלך, ומלא גם את העתיד. אבל הסתכלות פנימית אומרת שזה לא כך. אתה מסוגל להתחדש. אתה צריך להתחדש. עכשיו, זה היה הנקודה האחת. אבל השלמנו את הדברים, שבעצם, כמו שאנחנו רואים את זה בתורה, דווקא ההכנה להתחדשות, זה חשבון נפש. חשבון נפש זה הסתכלות על העבר, זה התבוננות על העבר. כל חודש אלול שהוא חודש לפני ראש השנה, זה זמן של חשבון נפש. אנחנו היום נמצאים כבר ב-12 ימים האחרונים של חודש אלול, שבהם מובא שכל יום אנחנו עושים חשבון נפש על חודש מה... שנה שעברה. זאת אומרת, בחי אלול, שהיה ביום שבת, עושים חשבון נפש על חודש תשרי, של שנה שעברה. ביוטט אלול, שזה היה אתמול, עשינו חשבון נפש על חודש חשבן. היום זה חף אלול, אז עושים חשבון נפש על חודש כסלב. מחר, עכשיו מתחיל מהלילה, זה חף א' אלול, זה חשבון נפש על חודש תבט. זאת אומרת, לא רק שאנחנו עושים חשבון נפש, אנחנו בוחנים את מה שעשינו בעבר, ועל פי זה אנחנו רוצים להתחדש. ועל זה שאלנו, הרי לכאורה, העיסוק בעבר, כמו חוויות העבר, בדיוק מונעים את ההתחדשות. אלא מה? הסוד האמיתי של ההתחדשות, זה שאתה יודע לתת משמעות אמיתית לעבר. מתי העבר שולט עליך ומונע ממך להתחדש? מתי העבר מכתיב לך את המציאות? כאשר אתה רואה אותו בצד החיצוני שלו. בצד החיצוני של מה שעברת, בצד החיצוני של מה שחווית, בצד החיצוני של הטעויות שלך, עשית, טעית, חווית, זה מה שיש. אם זה מה שיש, אז גם זה יקבע לך את מה שעכשיו ומה שיהיה. אבל אם אתה יודע להסתכל על העבר ולתת לו משמעות חדשה, גם את העבר צריך לחדש. זה נקרא חשבון נפש. חשבון נפש זה לא לשבת ולעשות, הייתי לא בסדר, אז אני עכשיו צריך לפקוט, להרגיש את עצמי מסכן ואומלל, כי הייתי לא בסדר. או לא מימשתי את עצמי, אז אני עכשיו צריך לכאוב את זה. זה לא הכאב שבדבר, אלא העיקר של החשבון נפש, זה איך אתה מגלה את המשמעות הפנימית והאמיתית של העבר. והזכרנו את זה, שזה המושג תשובה. תשובה זה האמונה שאתה יכול לתקן את העבר. זאת אומרת, אתה מסתכל על כל מה שעשית, אל תיכנע לזה. אתה יכול לתקן את העבר, והמושג לתקן את העבר פירושו לתת לו משמעות טובה לכל מה שהיה, לכל טעויות העבר, וגם לכל החוויות שעבר. ומאיפה זה בא, הכוח הזה לתקן את העבר? בגלל שהפנימיות של כל מה שעשית, וכל מה ש... גם כל מה שחווית, הפנימיות של זה זה טוב. ולכן יש לנו אפשרות לעשות תשובה, כי מה ההגדרה של תשובה? לגלות את הפנימיות הטובה של מה שעשינו. ומלא, מתוך הסתכלות כזאת על העבר, זה נותן לנו, אם אתה יכול לשנות את העבר, הוא גם לא יכתיב לך את העתיד, אלא הוא ישמש כאמצעי להתחדשות שבעתיד. זאת אומרת, תשובה, כשאדם עושה תשובה, נותן משמעות אמיתית לעבר שלו, בכוח זה הוא נהיה בריאה חדשה, בכוח זה הוא מתחדש, בכוח זה נפתח לו העתיד. עד כאן זה התמצית של מה שדיברנו פעם הקודמת בהרחבה, על הצד החיצוני של הדין, שהוא נותן את ההסתכלות של שליטת הטבע, מול הצד הפנימי שבו דרכו מתחדשים. היום אנחנו רוצים להרחיב קצת יותר את אותה התבוננות, איך לא לפחד מהעבר. איך בעצם אנחנו יכולים להסתכל על העבר, ולא רק לא לפחד ממנו, לשאוב ממנו כוחות לעתיד הרבה יותר טוב, להתחדש, להיפתח למציאות חדשה. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להתבונן קודם כל, מה בעצם המשמעות של טעויות בעבר או חוויות לא טובות בעבר, שפיחוד התמודד במושג חטא, מה זה נקרא שחטאתי? מה קרה שחטאתי? ואחרי שאנחנו נבין מה קרה בזה, ננסה להבין איך בכלל אפשר, מהם הכלים הפנימיים שיש לנו, שאיתם אנחנו מתקנים את אותם טעויות, ויותר מזה גם מתחדשים בעתיד. האדם בחייו צריך לעשות, להמשיך אור, לפעול משהו. בלשון שכתובה במאמרי החסידות, כל מצווה או כל דבר טוב שהאדם עושה, הוא מגלה אור, ממשיך אור. אתה לא עשית מעשים, עשית, צברת אותם בלבד. למעשים יש משמעות. למעשים, כל מעשה טוב, כל מצווה שהאדם עשה, הוא בעצם גילה, המשיך, מימש איזה ממד של אור פנימי. הוא תיקן את העולם. תפקיד האדם בכלל בעולם הזה, האדם חי בתוך עולם, אנחנו חיים בתוך עולם חשוך. למה העולם הוא חשוך? כי בעולם הבורא מסתתר, זה מידת הדין שנמצאת בעולם. העולם הזה, העולם התחתון שבו יש לנו בחירה חופשית, הוא נקרא בלשון של חסידות חושך כפול ומכופל. העולם הזה הוא חשוך. מה ההגדרה של חושך? מה קורה פה בתוך החושך של העולם? חושך, כשאדם הולך בחושך, הוא רואה שאת מה שנמצא לפניו הוא לא רואה. זה התכונה של חושך. כדי לראות צריך אור. אז אתה הולך, יש עצים, אבנים, בורות, אתה לא רואה, אתה יכול ליפול שם. אתה רואה עץ, אולי אתה, אתה חושב שזה הר או דמות של בן אדם, אז עלול גם להפחיד אותך. בזמן חושך, כשאדם נמצא במצב חשוך, הוא לא רואה את המציאות. הוא מדליק פנס, מדליק נר, פתאום מתחיל לראות, זה עץ, זה ככה. החושך לא נותן לך ראייה אמיתית של המציאות. הוא מסתיר לך, בעצם זה שיש כאן חושך, המציאות מסתתרת. זה בדיוק הסיבה מדוע העולם הזה נקרא חושך. והחיים בעולם הזה הם חושך. כי בעולם הזה אתה לא רואה באמת את מה שקורה כאן. אתה רואה מציאות קבועה, יציבה, טבעית, שכאילו עומדת בפני עצמה, אבל היא בכלל לא כך. המציאות הזאת היא חיה כל הזמן, היא מתחדשת כל הזמן על ידי הבורא, לכל פרט במציאות יש משמעות אלוקית טובה, אבל אתה לא רואה, אתה רואה מציאות שעומדת בפני עצמה. יותר מזה, כשאתה מסתכל על העולם, אתה יכול לראות גם הרבה דברים מאוד לא טובים, דברים מאוד רעים. איך הם קורים אתה לא מבין. כל הצרות, כל אותם דברים זה ההסתר של העולם הזה, אבל מה האמת? שמאחורי כל אותם דברים שנראים כלא טובים, שאתה לא, באמת זה תכלית הטוב. רק מה? לא רואים, כי זה חושך. זאת אומרת, כמו בחושך, אתה יכול, אדם יכול לשבת בחדר, והוא נמצא, בחדר הזה יש כל טוב, אבל כשהוא נמצא בחושך, אז הוא לא רואה כלום. וההפך, הוא יתחיל ללכת, אז הוא יתקל בשולחן שערוך עכשיו לסעודה, וישברו לו הצלחות, הוא ייפצע, אבל בעצם מה היה כאן? שולחן ערוך למוכן לסעודה, אבל הוא עכשיו חווה את זה כמכשולים שפוגעים בו. עכשיו למה זה? לא שהמציאות היא לא טובה, כיוון שאין אור, הוא לא מסוגל לחוות נכון את המציאות. החושך הזה נובע, הוא קיים בחוץ, זה נקרא קליפה שמסתירה על האמת האלוקית, אבל החושך הזה מתחיל בתוך האדם. לאדם יש נפש אלוקית, אבל יש לו גם נפש בהמית. התכונות של הנפש הבהמית הן תכונות שמחשיכות לו את העולם. הנפש הבהמית, כמו שאומר אדמו"ר הזקן בתחילת ספר התניא, השורש שלה זה הקליפה. קליפה זה המציאות של החושך. מה התכונות של הנפש הבהמית? יש שם גאווה, כעסים. עכשיו, אתה מתגאה. מאיפה? למה אתה מתגאה? אתה חושב שאתה הכל? על מי אתה כועס? אתה חושב שמישהו יכול לפגוע בך? אבל זאת התחושה. התחושה של החושך מראה לך שכאילו אתה הכל, כאילו מישהו יכול לפגוע בך. זאת אומרת, אתה לא רואה את המציאות האמיתית. אם היית רואה את המציאות האמיתית, היית ענב. היית מכיר שהכל ניתן לך מלמעלה. אם היית רואה את המציאות האמיתית, לא היית כועס על שום דבר. עכשיו, אותו דבר, יש תכונות נוספות לנפש הבהמית. אחת התכונות העיקריות, כמו שאומר אדמו"ר הזקן שמה, זה עצבות. עצבות ועצלות. למה אתה עצב? כי רע לך, חסר לך. זאת אומרת, הנפש הבהמית נותן לך תחושה תמידית, חסר, רע, לא טוב. שוב, זאת לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית שלא חסר לך כלום. רק מה? בתוכך יש את מקור החוויה הזאת שאומר שחסר לך. לנפש הבהמית יש עוד תכונה. יש לה תאוות תענוגים. אדם חושב, נמשך לכל מיני דברים, הוא חושב שהם הטוב. באמת יש בהם, בכל אחד מהדברים האלה יש ניצוץ של טוב, אבל הם לא הטוב כמו שהוא. אבל הוא מתמסר לאותם דברים ושוכח ומונע מעצמו להיות מה שהוא באמת צריך להיות. כך החושך מתחיל באותם חוויות פנימיות של הנפש הבהמית שמסתירות ומונעות מאיתנו לראות את המציאות כמו שהיא. אז אמנם יש חושך חיצוני, קליפה בעולם שבחוץ, ויש גם החושך שנמצא בתוכנו. מה תפקיד האדם? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם נשמה לעולם, הוריד נשמה אלוקית לתוך הגוף והנפש הבהמית, והנשמה מכונה נר, כך אומר דוד המלך, נר השם נשמת אדם. נשמת האדם היא כמו נר שצריך להאיר את האור של השם בעולם. מה זאת אומרת? הנשמה ירדה לעולם, אתה בעצם נמצא בתוך המקום החשוך הזה כדי להאיר אותו. זאת אומרת, לגרום של, שלא אותה חוויה חיצונית תשלוט, אלא שתראה את המציאות, שהמציאות תראה כמו שהיא, שיתגלה אור השם פה בתוך העולם, צריך לשלוח לפה נר שיעיר את האור הזה, ושהאור הזה יאיר גם בתוכך. במילים אחרות, התפקיד של נשמת האדם זה להתגבר על החושך הפנימי שבתוכנו, ומלא גם על החושך שבחוץ, ולחשוף את אותו אור שנמצא. איך אדם מאיר את החושך של העולם? האדם מאיר את החושך של העולם על ידי, קודם כל, תודעה של אהבה לבורא, של יראה לבורא, הכרת גדלותו. אדם צריך תודעה אמיתית של אמונה, וצריך מעשים שיבטאו, מעשים טובים שיבטאו את אותה תודעה פנימית. זאת אומרת, הדרך של האדם לתקן את העולם היא קודם כל לתקן את החושך שבתוכו ואת החושך שבחוץ, קודם כל לחשוף, וזה קיים בו, את אותה תודעה מאירה, את אותה אמונה, את אותה אהבה שתמונה בו, ולעשות מעשים, שזה נקרא מעשים טובים. מה זה טוב? טוב, מובא בחסידות, טוב זה אור, וירא אלוקים את האור כי טוב. אור קשור עם טוב. יש מאמר בתלמוד שאומר, הלכה, לעולם ייכנס אדם לעיר בכי טוב. זאת אומרת, שאתה הולך להיכנס לעיר חדשה, תיכנס אליה בכי טוב. מה זה בכי טוב? מה זה להיכנס לעיר בכי טוב? תיכנס אליה כשטוב. מה זאת אומרת להיכנס אליה כשטוב? איך, אז מה ההסבר לזה? מה המפרשים מסבירים? מה זה כי טוב? כשהאור מאיר. לא בלילה. אתה נכנס בלילה, אתה לא יודע מה יחכה לך שם. תיכנס כשיש אור. כשיש אור, המציאות ברורה. הכל פשוט. אז הנה, בלשון הזאת של התלמוד, האור נקרא טוב. אז מה זה מעשים טובים? מעשים טובים זה מעשים מאירים. מעשים שמבטאים את אותה תודעה מאירה. מה זה מעשה רע? מה זה חטא? מעשה רע זה מעשים שמגבירים את אותה תודעה חשוכה של המציאות. יש חושך ואתה מגביר אותו. מעשים טובים זה בדיוק הפוך. לעשות מעשים טובים זה בעצם להגביר את האור. עכשיו, כשאדם, כל זה אמרנו כהקדמה, רק לנסות להבין מה המשמעות של מה שאנחנו עושים. עברת השנה, מה בעצם היית צריך לעשות במשך השנה הזאת, בעבר שלך? מה התפקיד שבשבילך, בשבילו אתה בעצם נמצא? התפקיד שלך זה להגביר טוב, להגביר אור. נר השם, הנשמה שלך ירדה לעולם, נר השם נשמת אדם. התפקיד שלך להיות נר, נר להעיר. איך מאירים? כשאתה היית, האהבה שהיית חושף אותה, האמונה שהיית חושף אותה, השמחה שהיית צריך לחשוף אותה בתוכך, והמעשים שיבטאו את אותה אהבה, את האמונה, אותה שמחה, אותם מעשים טובים היו מאירים לך את העולם. עכשיו לכן, כיוון שזה המשמעות של, זה המשמעות של מעשים טובים, לכן בספרי החסידות מוגדר שכל מעשה טוב, זה כאילו המהות שלו, הוא ממשיך אור אינסוף לעולם. הוא מגלה אור, כאילו מגלה, מה זה מגלות אור? כאילו, אנחנו יכולים לדמיין את זה בצורה ככה מאוד שטחית ומאוד חיצונית, שהמשמעות של זה זה כאילו כמו שזה קו של אור מלמעלה מעלה, שיורד עד למטה כשאתה עושה את המעשה. זה ודאי ציור מאוד שטחי ועוד חיצוני למושג שהמעשה מגלה אור. אבל המשמעות הפנימית של הדבר הזה, כי המציאות במהותה היא אלוקית, הבורא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו, אין עוד מלבדו, הבורא הוא טוב בתכלית, מלוא כל המציאות היא טובה ומהירה. וכיוון שזה כך, מה זה בעצם לעשות מעשה טוב? לגלות את אותה, את אותו קשר גלוי עם הבורא. כל מעשה זה כאילו להראות את הבורא פה בתוך המציאות, להראות את טובו בתוך המציאות. וכשאתה עושה מעשה טוב, אתה בעצם מקדם את העולם. מעשה טוב הכוונה, זה גם המעשה, אבל גם התודעה הטובה של האהבה והירה, אתה מקדם את הגילוי של האור פה בתוך המציאות. עכשיו, לפי זה, מה זה מעשה רע? מה זה טעות? כשעשית, פעלת מעשים שלא הגבירו את אותו ייעוד להגביר את האור, אלא עשית מעשים שהגבירו את החושך. לכן, כמובן זה נכון, אם עשית פעולות שהבורא רצה שלא תעשה, כמו לדבר לשון הרע, או לפגוע בשני, זה ודאי פעולות שמגבירות את החושך, אבל החושך הוא לא רק בפעולות כאלה, החושך הוא נמצא גם, חלק המציאות של החושך הוא נמצא גם במידות, אם העצבות שלטה עליך, אם הגאווה שלטה עליך, אם הכעסים שלטו עליך, אם פעלת מתוך לחצים, מתוך כל הפעולות האלה, כל אותן מידות, הן מגבירות בתוך העולם בדיוק את אותו מצב של הפוך מהטוב. אפילו שלא עשית רע ממש לאחרים, פגעת, ציירת, למרות שוודאי עם המידות שלך, עם מידות של גאווה וכעס, אתה ודאי גם פגעת באחרים. אבל גם אם לא פגעת ממש באחרים, עצם המידות האלה או עצם המעשים שלובים משם, הם בעצם מגבירים את אותו חושך של המציאות. עכשיו, כיוון שזה כך, שהאדם יכול להגביר את האור, את המשמעות הטובה, או את החושך, כשאדם מסתכל על מה שהוא עשה בעבר, אם הוא פעל מתוך מקומות נמוכים יותר בתוכו, של הנפש הבהמית, אם הוא טעה, קרה בעצם שני דברים. דבר ראשון, האור שהיה צריך להימשך, אותו אור אינסוף, אותו אור אלוקי, שהיה צריך להתגלות על ידי המעשים הטובים, הוא חסר. הרי היה לך הזדמנויות לגלות, להטיב את העולם, להמשיך אור, לחבר את עצמך לאותו טוב, ולא עשית. אז האור הזה הוא חסר, זה דבר אחד. דבר שני, זה עוד משמעות שיש פה לתוך אותה מעשים לא טובים, שאתה בעצם הגברת את אותו חושך בלשון של החסידות והקבלה. כשאדם עושה מעשה לא טוב, הוא נותן יניקה לקליפות. מה זאת אומרת? הוא יותן יניקה, כאילו הוא מזין אותם, כמו מאכיל אותם, נותן להם לינוק, הוא ממשיך להם חיות. זאת אומרת, במעשה הלא טוב של האדם, הוא מגביר את החושך שבתוך המציאות. עכשיו, למה ההשלכות של מה שעשית? אם מנעת, לא עשית, לא המשכת מספיק אור מצד אחד, והגברת את אותו חושך, אז אותו עבר, אותו שנה קודמת, אותו יום קדם, או בכלל, אותה מציאות שחסרה, היא עכשיו מונעת ממך לפעול ולעשות טוב יותר. כיוון שאתה יותר עמוק בתוך החושך, אתה לא יכול להתחדש לאור, לפעול ולעשות טוב. זה מונע ממך את זה. עבירה גוררת עבירה. מה זאת אומרת עבירה גוררת עבירה? עשית דבר לא טוב, זה מושך אותך, זה כאילו מונע ממך לחשוף את הטוב שבך יותר. כמה שאתה עשית יותר, אתה כאילו עכשיו נשלט על ידי אותם מעשים לא טובים. כמובן, מצווה גוררת מצווה. עשיית הטוב עשיית הטוב הייתה צריכה להגביר את אותו טוב שעשית. ואז אדם עושה חשבון נפש לעצמו, ורואה שהוא לא עשה מה שהוא צריך לגמרי, והוא טעה. המידות היו לו הכי מזוכחות, המעשים לא תמיד היו כמו שצריך. זאת אומרת, הוא חיזק את הכוחות השליליים שבתוכו ושבעולם שבחוץ, והוא מנע את אותם גילויים, אותם דברים טובים שהיו צריכים להתגלות, הוא מנע אותם. וכמובן שאדם מתבונן בזה, זה לא נעים. כן? זו תחושה של חוסר מימוש, תחושה לא טובה. ואז בא הרעיון של התשובה. מה התשובה אומרת? לא. לא המשכת את האור כמו שצריך. האור חסר? אפשר לתקן. מה זאת אומרת אפשר לתקן? אפשר להאיר, עכשיו אתה יכול, את אותו אור שחסר, אתה יכול למשוך אותו מחדש. אפשר להאיר את האור. זאת אומרת, אתה נמצא אומנם עכשיו אחרי מה שהיה, המעשים לא נעשו, אבל אפשר להאיר את אותו אור שחסר. חיזקת את החושך? הגברת את החושך? אפשר לסלק את זה. את כל ההשפעות השליליות של מה שעשית, אותה יניקה שנתת לקליפו, אותו התחזקות של החושך, אפשר לסלק את זה, אפשר לבטל את זה. זאת אומרת, אפשר, זה כאילו הרעיון של תשובה, שאתה יכול עכשיו, ברגע נתון בהווה, לתקן את המשמעות של מה שעשית. אבל איך זה בעצם קורה? מה הכלי שלנו שעל ידו אנחנו מתקנים את, כאילו מגבירים את האור, אותו אור שחסר, שהיה חסר, או מסלקים את אותו חושך? מי שמסתכל בהלכות תשובה ברמב"ם, זאת אומרת, הרמב"ם כותב איך עושים תשובה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שהתשובה מבוססת על שני, ולא רק הרמב״ם, אחרי זה כל הפוסקים הלכו אחריו סביב אותו עניין, שתשובה, העיקרון של תשובה מבוסס על חרטה על העבר ווידוי. מה זאת אומרת חרטה ווידוי? אז נתחיל עם החלק הפשוט, וידוי. הנה ביום כיפור אנחנו מתקרבים, אומרים, ביום כיפור אומרים כמה וכמה פעמים, אשמנו, בגדנו, אדם אומר בפה את הטעויות שהוא עשה. מתוודא עליהם. זה החלק של הוידוי. וידוי זה צד פרקטי מעשי, שאדם צריך להגיד בפה על את מה שהוא עשה, לפני השם כמובן. אבל מעבר לצד הפרקטי הזה, יש צד רגשי. שהצד הרגשי זה החרטה. זאת אומרת, אם התחרטתי על מה שעשיתי, ומה זה התחרטתי? התחרטתי על זה שלא הגברתי את האור, לא עשיתי מעשים טובים, והתחרטתי על זה שעשיתי דברים לא טובים, או הגברתי את החושך, החרטה מתקנת את מה שעשיתי. כוח החרטה מתקן. התחרטת? הדבר תוקן. כמובן, חלק מהחרטה מתבטאת בזה שצריכים קבלה לעתיד. זאת אומרת, אם אתה מתחרט, אתה צריך גם כמובן, ככה זה נדבר בספרים, לקבל לעתיד שמהיום אני לא עושה כזה דבר, אבל הנקודה כאן זה התחרטת על מה שעשית בעבר, ממנה המשמעות שאתה לא תעשה את זה יותר, אתה מחליט שאתה לא תעשה את זה יותר, לא תמיד יש לך את ההזדמנויות לעשות את זה יותר. כאילו, יש מקרים שאתה תעמוד מול אותו מצב. אדם יכול לעשות תשובה גם ביומו האחרון. אין לו כבר עוד הזדמנויות לעשות או לתקן. אבל זה לא משנה. הוא עושה תשובה והוא מתקן את הכל. הוא עושה, מתחרט על מה שהוא עשה, מתוודא והוא מתקן את הכל. עכשיו, אותו דבר גם בחיים. יש לנו, היינו במצב מסוים, היה אדם פלוני אלמוני, פגעתי בו, היה ניסיון מאוד מאוד קשה, אחרי זה נכשלתי בניסיון, עכשיו אני כבר לא יכול לתקן את ה... הוא כבר לא פה, הוא כבר לא... אני כבר לא יכול לתקן. אבל בחרתה, אני מתקן את מה ש... אם זה... בחרתה אני יכול לתקן גם דבר שאני לא אעמוד לפניו כרגע בהמשך. אמנם בעניינים של בן אדם וחברו, צריך לבקש גם מחברו סליחה, אבל העיקרון הוא שמה שמתקן, עיקר הנקודה, זה החרתה. איך חרתה ממשיכה אור חדש, מתקנת את מה שעשית? הרי מה התיארנו מקודם? מה בעצם ההגדרה של חטא? הגדרה של חטא זה ש... זה בדיוק הפוך ממעשה טוב. שהייתי צריך להמשיך אור, והוא לא נמשך, ועשיתי מעשה שיגביר את החושך, יתן יניקה לקליפות. זה ההגדרה של מעשה טוב ומעשה רע. יפה מאוד, התחרטתי. אני עכשיו התחרטתי. אני יושב עושה חשבון נפש. באמת, דיברתי עליו לשון הרע, פגעתי בו בזה, כואב לי, אני, הלוואי ולא הייתי עושה את זה. אני עכשיו מתחרט, הלוואי ולא הייתי עושה את הדבר הזה. ואני אומר, כיוון שאני יודע שהלוואי, חבל שעשיתי את זה, והלוואי ולא הייתי עושה את הדבר הזה, אני כמובן מקבל על עצמי בכנות, שמה מהיום אני לא אדבר לשון הרע על אף אחד. עכשיו זה העבודה בלב. עכשיו, בלשון של הרמב"ם צריך להגיד בפה את העניינים שהוא גמר בליבו. מה זה להגיד בפה? להגיד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, עשיתי הפוך מרצונך, עשיתי כך וכך, דיברתי לשון הרע, אני מתחרט על זה ואני מקבל על עצמי יותר לא לעשות את זה, בבקשה תסלח לי, זה עיקר הוידוי. זה, בזה סיימנו את התהליך של התשובה, בחרתה ובדיבור בפה. כמובן, אנחנו מנסים לעשות להבין, איך תהליך כזה פשוט יכול לתקן את כל מה שהייתי צריך להמשיך אור, הייתי צריך לממש, הייתי צריך לפעול בעולם, ועשיתי בדיוק הפוך, או לא, או החסרתי את מה שעשיתי. איך חרתה יכולה להמשיך את מה שנחסר, או לתקן את מה שנעשה. עכשיו התשובה, עכשיו אופה, הדבר הזה, כדי שלפני שאני אתחיל להסביר את ההסבר היותר מעמיק, שמסביר את זה בחסיד, שמסביר בחסיד ספרי הקבלה, אבל קודם צריך לזכור את העיקר. תשובה, היכולת לתקן את העבר, זה משהו מאוד מאוד פשוט. מצד אחד, כמובן, לעשות את זה בצורה שלמה, זה תהליך נפשי מאוד עמוק, אבל זה כאילו, זה לא משהו, אדם צריך להאמין ולהיות בטוח שיש לו יכולת, לא צריך להיבעל בהסתכלות על העבר. לא לפחד, כי כשאתה נבעל מהעבר, כמו שהדגשנו את זה הרבה בשיעור הקודם, אתה נבעל מהעבר, העבר שולט עליך. כשהעבר קיים, הוא גם מכתיב לך את העתיד. כמה שאתה חושב שהוא מוחשי, ומה שהמשמעות שלו זה משמעות, וכמה שאתה יותר חושב שזה לא בסדר, אבל זה מה שיש, זה ימנע ממך את היכולת, ההפך, זה לא רק שלא תוכל להתקדם בעתיד, זה יכתיב לך את ההווה, זה ישלוט עליך. לכן צריכים לדעת שיש לנו אפשרות לשנות את אותו אהבה, לתת לו משמעות חדשה, להפוך אותו לטוב, את כל אותן טעויות, ועל ידי אותו אמצעי פשוט שנקרא תשובה. שתשובה זה חרטה, קבלה לעתיד ווידוי. עכשיו, לפני שאני אתחיל להסביר יותר לעומק, אני אסביר את הצד היותר פשוט של העניין. את הצד היותר, אחד מהצדים היותר פשוטים של העניין. מסביר האדמו"ר הצמח צדק, מה הסיבה שצריך להתוודות בפה? חרטה, עוד מעט נסביר למה צריך, זה העיקר הנקודה יותר עמוקה. אבל למה צריך להתוודות בפה? אומר הרבי כך, אחד מהמבחנים העיקריים, עשית מעשה, המעשה הזה הוא קיים. הוא נעשה, החושך הזה קיים. כדי לבטל את המעשה שעשית, כדי שכבר לא יהיה, צריכים לעשות מעשה נגדי. מעשה נגדי מבטל את המעשה הקודם. לכן בהלכה כתוב, הרמב"ם מביא שתשובה, מתי התשובה היא שלמה? כשעמדת במצב מסוים ונכשלת, אחר כך, כשאתה תעמוד באותו מצב ותפעל הפוך, בזה אתה מחקת את אותו מעשה שלילי. כאילו את הצד השלילי של המעשה, אותו בריאה רוחנית שבראת, אותו חושך שהגברת אותו, אתה יכול למחוק אותו על ידי עמידה מול אותו מצב ולא לעשות את זה. כן, גם. אבל ברגע שעמדת פעם אחת, בזה תיקנת את אותו עבר. עכשיו, אומר, ועכשיו מה ההיגיון שזה? מה ההיגיון הרוחני שעומד מאחורי זה? שהמצב החדש שבו אתה עומד, הוא כבר אתה עושה עכשיו מעשה הפוך, מעשה או אי מעשה, המעשה הפוך מתקן את אותו גוף, אותו מעשה שיצרת מקודם. מסביר הרבי, זה המעלה והמתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בוידוי. מה זה וידוי? וידוי, עצם האמירה בפה, עשיתי כך וכך, כיוון שהדיבור נחשב מעשה, אז האמירה בפה, עשיתי כך וכך, ואני מתחרט על זה, אבל הוידוי בפה נחשב כמו מעשה נגדי. אמנם הוא לא כמו העוצמה של להיות מול אותו מצב ממש, אבל זה נחשב, זה חלק מהחסד של הקדוש ברוך הוא, שאתה עושה כאן איזה מעשה בניגוד לאותו מעשה שעשית. אתה יצרת איזה משהו חיצוני, עכשיו אתה עושה מעשה הפוך ומתקן את אותו דבר. אז זה כאילו למה צריכים ללוות לזה וידוי. כאילו הוידוי זה כמו לעמוד מול מעשה נגדי, מול המעשה שעשית. אבל כמו שאמרנו, זה הדבר שמתלווה לתשובה. העיקר של התשובה זה החרטה. ופה אני באמת נשאלת השאלה, איך חרטה שבלב שלי, זאת אומרת, למה הגדרה של חרטה? הלוואי ולא עשיתי. יש ב... להתחרט, תחושה של חרטה היא לא תחושה בכלל פשוטה. יש איזה משל שמובא ב... למשל שהוא יותר פתגם או אמירה חסידית שניסתה להמחיש מה זה חרטה, זה כמו מישהו, שהיה לפני בריכה, מים לדוגמה, והוא רוצה לשחות. אז בא אחד אחר ואומר לו, תשמע, לפה לא נכנסים, זה מקום מאוד מסוכן. זה לא טוב, לא... זה, יש שם הצוקים, יש הזה, אל תיכנס לכאן. ואז, הוא לא שומע לו, לא, אני יודע, הכל בסדר, אני... והוא נכנס פנימה. פתאום הוא מתחיל להרגיש שהוא מאבד שליטה, הוא מתחיל, או אוטוטו הוא עומד לטבוע, מה עובר לו בראש? מה צריך לעבור לו בראש? מה? איך, למה נכנסתי? הלוואי ולא הייתי נכנס. למה לא שמעתי? איך לא עשיתי זה? עכשיו, זה נקרא חרטה. זאת אומרת, חרטה זה מין תחושה, כמובן, הכל זה משל כאן, זה מין תחושה פנימית אמיתית שהיית מעדיף, עכשיו אתה מבין שאתה לא היית רוצה לעשות את זה. בהתחלה לא הבנת. אבל עכשיו אתה מבין, אתה יש לך תחושה ברורה שבעצם את זה לא עושים. את זה לא היית צריך לעשות. ולכן, כיוון שיש לך תחושה ברורה שאת זה לא עושים, הלוואי ולא היית עושה את הדבר הזה. עכשיו, אותה תחושה של חרטה שיש לך, עשית מעשה, הלוואי ולא עשיתי אותו, היא מתקנת את המעשה. עכשיו פה אנחנו צריכים להגיע לנקודה יותר פנימית. בעצם, מה פתאום שחרטה תתקן את המעשה? או בלשון היותר פשוט, שאמרנו קודם, איך חרטה יכולה להמשיך אור שיחסר, אותו אור שחסר, ואיך החרטה יכולה למנוע את אותו כוח, את אותו יצירה, רוחנית שיצרת, את אותו מעשה, את אותה יניקה שינקת, נתת לה קליפה, איך החרטה שלך יכולה לנוק, למנוע את אותה יניקה? מה יש בחרטה, בחוויה הפנימית של החרטה, שמסוגלת לתקן, להמשיך אור חדש, להשלים את האור שחסר, ולתקן את מה שנעשה. הבעיה העיקרית שבדרך כלל אנחנו לא מתחרטים. ולמה אנחנו לא מתחרטים? הרי מאחרי מעשה יש תודעה שגרמה לו להיעשות. מאחרי כל מעשה יש את העונג, את אותה סיבה פנימית שגרמה לך לעשות את אותו מעשה. אז כיוון שיהיה, אז מעשה לא נעשה סתם כך. כי אם המעשה נעשה בכלל ללא תודעה, פעולה שאתה לא היית שותף אליה, הכריחו אותך, אין לך באמת מה להתחרט. אם לא אתה עשית, אז אין מחר אתה, אין מה להתחרט כאן. אבל מה? על מה צריכים להתחרט? על מעשים שאתה עשית. לא הכריחו אותך, אתה עשית אותם. לא כפו אותך לעשות את המעשה. עכשיו, ברגע שאתה עשית מעשה, היה את הכוח המניע. היה מאחרי זה רצון מסוים, מה אני רוצה. היה מאחוריו עונג שגרם לרצון. הייתה מאחרי זה איזו הבנה מסוימת שזה טוב. מאחרי כל מעשה יש תודעה. תודעה שמאיפה באה? מהנפש שלך. מהנפש הבהמית, או היא באה ממך. להתחרט זה כאילו להגיד, שמה שאני הרגשתי, רציתי, זה לא זה. הלוואי ולא הייתי מרגיש. זאת אומרת, מה, זה, להתחרט זה כמו להגיד על עצמי, הרי עוד פעם, אני הייתי שם. מאחרי המעשה הייתה את החוויה שלי. אני הייתי, נמצאתי שם. אז ממילא, כיוון שאדם נמצא בתוך מקום מסוים, להתחרט זה כמו לשלול את מציאותו. ולכן זה בכלל לא פשוט להתחרט. אדם יכול להגיד, אתן דוגמה אולי שקל להזדהות איתה. אני כעסתי אליו ועשיתי לו, הראיתי לו, באמת ככה היה צריך להיות. אבל באמת יש איזה תוצאות קצת חמורות, בעתיד אני לא אעשה כזה דבר. אבל המקום הזה שגרם, הרי היה לו סיבה, היה איזה עונג שעמד מאחריו. אז כיוון שעמד מאחרי זה איזה עונג מסוים, היית שם, מה זה להגיד אני לא רוצה? לכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים אנשים שאפילו בחרו להם דרך חדשה. מצאו מציאות חדשה וטוב חדש. אבל הם מסתכלים על העבר, וזה יכול להיות גם על הצד הכואב בעבר, זאת אומרת כעסי, מרירות, כל מיני דברים, הוא היה שם, הוא ממשיך להיות שם, כאילו באיזה מקום הוא לא יוצא משם. לא יכול להגיד חבל שהייתי שם. הייתי שם. ובוודאי על דברים שהיו נעימים לפי ערך, למרות שהם היו טעות, אז הוא היה, הוא יכול לדבר על זה, יכול לדבר על זה בתחושות של גאווה פנימיות, או בתחושה של התרפקות, כי הוא היה שם, וזה חלק ממנו. וממילא, כיוון שזה חלק ממנו, אין לו את התחושה שתיארנו מקודם, חבל שהייתי שם, הלוואי ולא הייתי שם. הייתי שם, ועכשיו ממשיכים הלאה. זה בעצם התחושה הפשוטה. לכן לחוות חרטה, כאילו לא להיות שם, לא להיות בתוך העבר, איך אני יכול לא להיות בתוך העבר? לכן חרטה אמיתית היא בכלל לא פשוטה. שמסביר יותר לעומק, שיש משהו בחרטה שהוא בעצם שולל את האני שלך, ואדם מאוד לא רוצה שהאני שלו יישלל. כי האני זה החיים שלו. האני זה הקיום שלו. אז מה להגיד שלא הייתי שם, זה לא אני? מה זה לא אני, אז אני לא קיים. אתה יכול להגיד, טוב, מעכשיו אני אמשיך הלאה. אבל מה זה אותו? כאילו, ודאי שאחד הצרכים היותר עמוקים והאמיתיים של האדם זה להגן על האני שלו. ולהגן על האני שלו זה ודאי גם לא להתחרט, אלא להצטדק. גם אם יגידו לך, יוכיחו לך שלא היית בסדר, התנועה הנפשית היותר בסיסית זה לנסות להצטדק, לנסות להגן על עצמך. עכשיו כמובן, גם אם אף אחד לא בא אליך, אתה רק עושה חשבון נפש עם עצמך, אז בטח אתה מצטדק. למה פעלת כך? כי היה כיף, היה נעים, או לא הייתה לי ברירה, או, אבל בכל אופן אתה היית שם בתוך אותו אהבה. עכשיו ברגע שאתה היית שם, ואתה לא מסוגל להתחרט, אז באמת העבר הזה, או הבעייתיות שבעבר, נשארים וממשיכים לפעול על ההווה ועל העתיד. אז איך באמת אדם יכול להתחרט? זאת אומרת, חרטה אמיתית, אז קודם כל ודאי שכדי להתחרט צריך איזה שינוי תודעה. משהו עמוק שקשור עם עצם המקום של האני הקודם שלך. להתחרט זה לחשוף כאילו אני חדש. זה לא להיות באותו אני קודם. ומתוך האני החדש הזה, אז אתה יכול להגיד, חבל שעשיתי את זה. אבל כל עוד, בהגדרה שעכשיו הגדרנו, לחרטה, זה פותר לנו את שני הבעיות שציירנו מקודם. אמרנו מקודם שמאוד קשה לאדם לשלול את האני שלו, נכון? אז לכן סתם להתחרט זה מאוד קשה. מתי הוא מסוגל להתחרט? כשהוא מרגיש אני חדש. מאוד קשה לאדם, מאוד קשה לאדם להודות בטעות ומצטדק, כי הוא היה שמה, מתי הוא באמת יוכל להתחרט? כשהוא יבין שהוא לא היה שם. שמה שהיה שם זה לא ממש הוא. זה משהו חיצוני ממנו. אז הוא יכול להתחרט. ולכן חרטה זה תהליך פנימי שהמהות שלו זה חשיפה של אני חדש. משהו עמוק יותר בתוך האני שלך. רק אז, רק באותו תהליך של תודעה שחושף משהו עמוק יותר, רק אז באמת שייכת חרטה. עכשיו הרעיון הזה, הלשון שלו, שכתובה במאמרי החסידות, או הכל זה בספרי הקבלה, שאני אגיד את הלשון, אחרי זה אני אסביר אותה קצת יותר לפי מה שעכשיו הסבר. שחרטה מגלה, ממשיכה את פנימיות הכתר, את העונג העצמי של הנשמה. מה זאת אומרת? זה הלשון. זאת אומרת, חרטה, למה חרטה מתקנת וממשיכה אור חדש ומוחקת את ההשפעה השלילית של המעשה? כי היא מגלה את פנימיות הכתר. היא כאילו ממשיכה תודעה מפנימיות הכתר. שעוד פעם, מה זה פנימיות הכתר? זו אותה שלמות עצמית פנימית של האדם. יש לאדם שלמות פנימית ועצמית, שזה האני האמיתי שלו. שעל ידי החרטה, האני הזה, האני האמיתי מתגלה. והאני הזה זה העונג האמיתי שלו עם עצמו. או העונג האמיתי שלו עם עצמו, במילים אחרות קצת, זה כביכול אותו אמונה אמיתית שלו בעצמו, אותה חוויית חיים הכי עמוקה שבתוכו. זה בעצם אותו עונג עצמי. עכשיו עוד פעם, מה מעורר את זה? מה כאילו מגלה את האני האמיתי הזה? אותה חרטה. עכשיו אנחנו ניקח את הרעיון הזה ונלך אליו בשני הכיוונים. כדי להתחרט באמת, אתה צריך לנגוע באני האמיתי שלך. כי אם אתה לא תנגע באני האמיתי שלך, אז הרי אתה היית, איפה שאתה היית מקודם אתה היית, איך תעזוב את זה? היית נוכח שם. רק כשאתה נוגע בכתר, אתה יכול להתחרט, ומלא כיוון שרק נגיעה בכתר מאפשרת לך להתחרט, לכן החרטה הכנה היא בעצם גילוי של הכתר, גילוי של פנימיות הכתר. זאת אומרת שיש לנו בתהליך של חרטה, זה כמו תהליך שמתברר בו מי אני באמת. עכשיו, כיוון שזה מתברר בתהליך הזה מי אני באמת, לא יכול להיות חרטה שכולה שלילה בלי אור שמופיע תוך כדי אותו שלילה. אתה לא יכול להגיד לא בלי שתוך כדי הלא נחווה כן. כי אם אתה רק אומר לא ואתה לא מתחיל להרגיש כן, אז לא יהיה לך כוח להגיד את הלא באמת לדבר. אתה תאחז בו בכוח, אתה תאסוף את השברים האלה בכוח, כי בלעדיהם לא נשאר כלום. אתה לא יכול לשלול את המקום שבו היית, בלי שאתה חווה תוך כדי אותו שלילה את מה שאתה באמת. זאת אומרת, אדם לא יכול, אי אפשר לבוא להגיד לבן אדם, נגיד זה במילים הכי פשוטות, תתחרט על מה שעשית, כי אתה בעצם, במה שעשית, אתה אפס. שימו להגיד, רגע, אם אני אפס במה שעשיתי, אני עכשיו צריך להודות בטעות שעשה אותי אפס, אז מה הוא יגיד? לא מוכן להתחרות. אם אני עכשיו מודה באשמה, אני נהייתי כלום. אני לא יכול. אז לכן יהיה לו מאוד קשה להתחרות. מה כן אומרים, אם תגיד לו זה יעזור? אתה בעצם כל כך לא זה. אתה כל כך טוב. מה שאתה עשית, זה לא היית אתה. זה משהו חיצוני לך. זה לא ממש מה שאתה היית. זה משהו שהוא רדוד ביחס למה שבאמת אתה. תתחרט בשביל מה? כדי להיות אתה. תתחרט כדי לחוות את מה שאתה באמת. כי כל עוד שאתה לא מתחרט, אז איפה אתה נשאר? אתה נשאר במקום הרדוד הזה. ושאתה נשאר במקום הרדוד הזה, אתה לא חווה את מה שאתה באמת, את אותו שלמות אמיתית. אז זה דבר שמתקבל בלב. עכשיו, תוך כדי תהליך של חרטה, אתה בעצם לאט לאט יותר ויותר מבין מה, מי אתה באמת. זאת אומרת, חרטה זה כמו תהליך שחושף את האני האמיתי שלנו. לכן, איך מתחרטים צריכים לדעת? זה מה שאנחנו מנסים להסביר פה כרגע. להתחרט זה לא לשלול את מה שעשית, אלא זה לשלול את הרובד החיצוני של מה שעשית ולחשוף את מי שאתה באמת. זה בעצם חרטה. כן, אבל ברגע שהחרטה האמיתית מהירה בנו, אפילו לרגע, באותו רגע היינו, אם זו הייתה חרטה אמיתית, באותו רגע נגענו במי שאנחנו באמת. מה קרה אחר כך? ירדנו מחדש. ולכן חזרנו לאותו מקום. באמת אפשר לראות את זה, מתי אדם משתחרר, אפילו לרגע, הוא משתחרר מתהליך מסוים, מבעיה מסוימת, שבאותו, מתי הוא באמת משתחרר מזה? כשהוא מרגיש שהוא בעצם לא זה. הוא למעלה מזה. אז כשהוא לא זה, אז זה כבר זה, זה מחוץ אליו. אבל מה קורה אחרי זמן, עלול לקרות אחרי זמן קצר? שהוא יחזור להיות, יאבד את התודעה הפנימית הזאת, ויחזור להיות שוב איפה שהוא היה. ואז שוב מציף אותו, והוא שוב נופל, שהוא צריך להתחרט שוב. עד שאחרתה, משהו מתחרט, תעמיד אותו כבר על מקומו האמיתי. אבל בכל אופן, העיקרון, אז לכן גם ברגע אתה כאילו, לרגע נוגע בעצם שלך. באמת חכמים אמרו, ובעצם המשמעות, שתשובה יכולה לעשות ברגע. וגם אם אחר כך לא יהיה לה שום השלכות, הרגע הזה נקרא תשובה. ההוכחה שמובאת על זה בספרים, שאם אדם, זאת אומרת ההוכחה ההלכתית לרעיון שתשובה אפשר לעשות ברגע, אז אם יש מישהו שהוא רשע גמור, רואים, הוא נוהג, פועל בעולם עם קיטריון מוחלט של רשע גמור, הוא רק עושה דברים לא טובים. הוא הולך ועושה מקדש אישה, עושה חתונה. ודבר שלא עושים אותו היום, אבל יש אפשרות לקדש על תנאי. אם זה ככה וככה, מקודשת. אם לא, את לא מקודשת. יש, עוד פעם, היום אין כזה מושג, לא משתמשים בזה, אבל מבחינה הלכתית יש מושג של קידושין על תנאי. שאם התנאי יתקיים, הקידושין יתפסו, ואם לא, הקידושין לא יתפסו. ואז הגמרא אומרת ככה, מקדש אישה. והוא אומר, את מקודשת על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, הקידושין יתפסו אם אני צדיק גמור. כולנו מכירים אותו כרשע גמור, ואחר כך הוא גם המשיך להישאר רשע גמור. אז השאלה היא, האם הקידושין תפסו או לא תפסו? אז ההלכה אומרת שהקידושין הם תפסו מספק. יש כאן ספק. זאת אומרת, מה הספק? זאת אומרת, יש לנו אפשרות, יכול להיות שלא תפסו בכלל, כי הוא רשע, אבל יכול להיות שאנחנו לא יודעים, כי הוא מה? יכול להיות, זה נקרא ספק, יכול להיות שהקידושין תפסו. מה זאת אומרת יכול להיות שהקידושין תפסו? יכול להיות שהוא צדיק גמור. איך? איך יכול להיות שהוא צדיק גמור? אז הלשון של החכמים, שמה הרהר תשובה בליבו. מה זאת אומרת? שהיה רגע לפני שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, שעבר לו רעיון של תשובה. באותו רגע הוא התחרט. באותו רגע הוא אמר, אני כבר לא זה. אני כבר מישהו אחר. וזה היה כנה ואמיתי בו. זה היה רגע. באותו רגע שהוא נגע במקום הזה, שזה לא זה, אנחנו לא יודעים בוודאות, כי אנחנו לא קוראים את המחשבות שלו. וההתנהגות לא מצביעה על זה, אבל כיוון שיכול להיות שלרגע ככה הוא חווה, אז יש לנו ספק, אולי באותו רגע הוא היה צדיק גמור. רק קידושים תופסים. עכשיו זה בדיוק ממחיש לנו מה זה המושג תשובה. תשובה זה לא מעשה חיצוני, אלא זה כאילו לנגוע במקום אחר. זה נקרא ירער תשובה. שברגע אחד אתה נגעת במקום הפנימי יותר שלך, במקום האמיתי שלך. כיוון שזאת חרטה, חרטה היא בעצם לנגוע במקום האמיתי שלך, לכן החרטה ממשיכה אור חדש. עכשיו פה נקבל את המשמעות של מה שאמרנו, אתה טעית, היה אור שהיה צריך להימשך והוא לא נמשך, ולא רק שהיה אור שהיה צריך להימשך ולא נמשך, גם החושך הגברת אותו במעשים הלא טובים. מה בעצם עושה החרטה? החרטה, כיוון שברגע החרטה אתה נוגע בעצמך האמיתי, אז הנה, אז עכשיו מה קרה? האור הטוב האמיתי נחשף, נמשך מחדש. זה נקרא שהתשובה ממשיכה אור חדש. הרי מה קרה כשעשית את המעשים הלא טובים? הסתרת את עצמך, הגברת את החושך, מנעת את הטוב להתגלות, אבל הנה עכשיו חשפת אותו מחדש. בעצם חוויית התשובה, אתה חשפת את עצמך האמיתי, מלך חשפת כמובן עם מה שאתה באמת מחובר אליו, הבורא, ומלך תיקנת את מה שהיה חסר. ובאותו רגע גם, ככה מובא שהחרטה סותמת, מונעת את ההשפעה, את אותה יצירה של הקליפה, את אותו מעשה. כמו אמרנו מקודם, שאדם חוטא, יש יניקה לקליפות מהמעשה שלו. החרטה גם סותמת את אותה יניקה, מונעת אותה. כי שוב, ממה הרע יונק? ממה הרע מקבל? הרע מקבל מההזדהות שלך עם הדבר. זאת אומרת, מה מקיים את הדבר? אני שם, אני רציתי לעשות את זה. אני עדיין חושב שזה נכון. כל עוד שאתה עדיין חושב שזה נכון, כל עוד שאתה שם, המעשה שעשית קיים. באותו רגע שכבר אתה לא שם, שאתה פנימית לא נמצא שם, באותו רגע יצאת מתוך אותו דבר. יצאת מתוך אותה נקודה. אז ממילא כבר אין כוח, הרע לא, אין לו מאיפה לנהוג, אין לו מאיפה לקבל. עכשיו, לפי כל התיאור הזה שכרגע תיארנו, אז באמת יש יכולת לאדם לתקן את העבר, כי היכולת לתקן את העבר נובעת מסיבה מאוד פשוטה. ופה על פי מה שעכשיו הסברנו, יובן יותר את המשפטים שדיברנו על זה בסוף השיעור הקודם. אמרנו בשיעור הקודם שהכוח לעשות תשובה, כי הפנימיות של הכל זה טוב. וכיוון שהפנימיות של... וגם כשעשית את המעשים הבעייתיים, או את המעשים הטובים הלא, בעצם בפנימיות היית טוב, רק זה לא התגלה. עכשיו, על פי זה אנחנו מבינים מה שעכשיו הסברנו בעצם מבינים. כי כל עשייה היא נובעת מרמה מסוימת של תודעה. אתה במשך הזמן, השנה, כל הזמן, היית שם, אבל מי היה שם בתוך המעשים? מי שם רק הקרובית החיצוני שלך, שגרם לאותה מעשים. עכשיו, כיוון שהיה, מי שהיה שם זה האני החיצוני שלך, אז זה מה שקיים, זה מה ששולט עליך ביום, היום בהווה. ההווה והעתיד נקבעים לפי אותו רובד חיצוני ששולט עליך. אבל מה קורה כשאתה עושה תשובה ומתחרט? אתה בעצם חושף את אותו אני אמיתי שהוא כל הזמן היה שם, אבל הוא היה שם באסתר. הוא לא היה שותף גלוי. הוא לא יכל להתבטא. עכשיו, היום אתה יכול לבטא את מה שמקודם לא יכל להתבטא. זה נקרא חרטה, לחשוף את אותו עונג אמיתי, את אותה שלמות אמיתית שקיימת בך. וברגע שחשפת את זה, כל ההשלכה, כל אותו אור שהיה צריך להימשך, כל אותה משמעות של מעשים, משתנה. כי כשאתה באמת פה, אז כל מה שעשית זה נראה אחרת לגמרי. כשאתה לא, האני האמיתי שלך היה מוסתר, אז זה היה מתוך עובד מסוים. אבל כשאתה חשפת את אותה שלמות אמיתית, כל המעשה מקבל השלכה ומשמעות חדשה לגמרי. לא צריך לשמוע. אני החדש, אני מתכוון. אני הקודם. יפה. מה קורה, איך מתייחסים עכשיו, אחרי שחשפת את אותו אני אמיתי, איך מתייחסים עכשיו המעשים הקודמים לאותו אני? זה בעצם השאלה שנשאלת. איך הם מתייחסים כרגע? כי מה מתאים? המעשים האלה, דיברת על לשון הרע. למי זה מתאים? לאותו אני חיצוני שבך, שקנאי, שכועס, שרוצה את רע הזולת. פתאום מתברר לך שאתה בכלל אוהב את כולם, שזה האני האמיתי שלך, אז מה, זה לא אתה, מה לך וללשון הרע הזאת בכלל? זה נקרא חרטה. לא, אבל עכשיו, אבל אתה דיברת. אז מה המשמעות של זה לגבי מה שאתה נמצא היום? אבל זה מובא, זה בעצם הסוד, שעל ידי תשובה, זדונות הופכים להיות זכויות. זאת אומרת, המעשה הלא טוב הופך להיות עכשיו כמעשה טוב. אבל מה כמובן הופך להיות מעשה טוב? הרי הוא לא מעשה טוב. מה? כן. הרי המעשה הזה בפועל הוא היה מעשה של לדבר לשון הרע. אז הוא מעשה לא טוב. איך הוא הופך להיות? מה המשמעות? מה המשמעות שהוא הופך להיות טוב? אותו מעשה. אז מוסבר על זה בתניה, שהמשמעות של זה, שבעקבות המעשה הלא טוב, עכשיו יש לך יותר מוטיבציה להיות טוב. אתה נמשך אל הטוב בעוצמה יותר גדולה. מדוע? כיוון שאתה טעמת את ההפך, זאת אומרת, ראית מה זה אני חיצוני, עכשיו יש לך יותר עוצמה להיות מה שאתה באמת, מה שאתה צריך להיות באמת. זה נקרא יתרון האור מן החושך. שמה זה יתרון האור מן החושך? שבגלל החושך שהיית בו, אתה יותר חזק, יש לך הרבה יותר עוצמה בטוב. זאת אומרת, כמו בן אדם, אין אדם עומד, יש מאמר של חכמים, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מה זאת אומרת? מתי הוא מבין את העומק של דבר, רק אחרי שהוא נכשל באותו דבר. מה נותן לו הכישלון? למה הכישלון נותן לו עומק? כי הכישלון אומר לו, אני יודע בוודאות מה לא. כיוון שאני יודע בוודאות מה לא, אני יותר יודע מה כן. אתה יותר יכול לדעת מה כן, מה נכון, מה טוב, מה מאיר, כשאתה יודע מה לא טוב. החושך מתאים לך, כאילו אתה, אם אתה נמצא כל הזמן באור, אתה לא יודע מה זה חושך. אתה לא יודע כמה החושך הוא גרוע, כי אתה כל הזמן היית בתוך האור. מתי אתה יודע את הטעם של האור? כשהיית בתוך החושך. זה נקרא יתרון האור מן החושך. אותו דבר פה. מגלל שאני יודע לאיפה תודעה נמוכה מובילה, כיוון שאני יודע איך זה לא אני, כיוון שחוויתי את זה, ועכשיו אני יודע מה אני באמת, מה אני צריך להיות, אז יש לך הרבה יותר עוצמה בטוב מאשר אם לא עשית. אז לכן, המעשה השלילי הוא הופך להיות מגביר טוב. כי הוא מגביר את עוצמת האני האמיתי שלך. האני האמיתי שלך נהיה הרבה יותר חזק, הרבה יותר גלוי, הרבה יותר עם בהירות, בגלל ההפך שהיית בו, וזה הכוונה שהמעשים הלא טובים מתייחסים. איך הם מתייחסים לאני האמיתי? מתייחסים באופן של שלילה. מה זאת אומרת? האני יותר מבין מה לא, וכיוון שהוא מבין מה לא, נהיה לו יותר כוחות במה כן. זאת אומרת, העבר מקבל משמעות טובה, כאשר בעצם משמש לנו נותן לנו את הבהירות מה לא. ודווקא מתוך אותה בהירות מה לא, הטוב, השלילה, כביכול החיובי, מקבל עוצמה הרבה יותר גדולה. אז בכל אופן, גם זה, זה בעצם תהליך, שעיקר התהליך של התשובה קשור עם מה? עם אותו אני חדש. נתגלה אני החדש, והוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד עוצמתי, בגלל שהוא יודע עכשיו מה הדרך הלא טובה, מה לא להיות, איך אני, מה אני באמת צריך לרצות, מה אני באמת אוהב. כי אני ראיתי את כל הדברים האחרים, אני יודע שהם לא זה, אז אני עכשיו יודע כמה מה שאני באמת אוהב זה באמת טוב. אבל אם הייתי עובר את זה, הייתי יודע את זה פחות. אז זה המשמעות של מקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, כי צדיק גמור הוא יודע רק מה כן, אבל הוא לא יודע כמה, הוא לא יודע כמה מה שהוא יודע שהוא כן, כמה זה באמת כן. כי הוא אף פעם לא ראה את ההפך. זאת אומרת, הוא מאמין בדרך שלו, הוא יודע את מה שהוא עושה, הוא מחובר לזה, אבל הוא לא יודע עד כמה הוא צודק ועד כמה זה טוב ומה שהוא נמצא, כי הוא לא ראה את החושך. ומי שראה את החושך יודע עוד יותר בעוצמה כמה הטוב הוא טוב. יתרון האור מן החושך. אבל בכל אופן, כמו שאמרנו, הנקודה הפנימית של התשובה, זה בדיוק אותו תהליך של זיהוי התודעה החדשה. כאילו אותו אני חדש, שהעבר הופך להיות מגביר את אותו זהות חדשה טובה. כן. את שואלת שאלה טובה, זה מה ששאלו גם מקודם, ודאי שכמה שאנחנו יותר מתחברים, ומיד אנחנו נוסיף כאן עוד פעם שיעזור לנו בזה, כמה שאנחנו יותר מתחברים עם אותו צד של אני חדש, אני חיובי, ככה אנחנו פחות נעשה את זה, את אותם דברים. כי למה עשינו? היה לנו סיבות. זה משך אותנו מסיבה כזאת או אחרת. זה הכתיב לנו מפחד כזה או אחר, או מכל מיני רמות נמוכות. הרי לא פעלנו, כמו שאמרנו מקודם, את המעשים לא עשינו סתם. הם באו מאיזה רקע פנימי. פחדים, רצונות נמוכים, כל מיני דברים שמשאר. ברגע שהגענו למקום חדש, אז אומר, זה נהיה לא רלוונטי. אז יהיה לנו יציבות בעתיד, יהיה לנו קבלה אמיתית לעתיד. אבל אם אנחנו לא מספיק עמוק, לא מספיק מתעצמים במקום החדש, אנחנו נרד שוב ואנחנו נתחרט, עד שבעצם נצליח להגיע להיות באמת מה שאנחנו, ולהשאיר כביכול למטה את אותו מקום קודם, וההפך, לא רק להשאיר אותו למטה, אלא הוא ישמש לנו כמגביר את הטוב. לכן באמת כתהליך, חרטה אמיתית, אולי כאן נוסיף עוד משפט, אם אתה נוגע בחרטה אמיתית, זה תמיד תן לך כוחות לעתיד. כי נגעת במקום החדש שלך, אז באמת גם יהיה לך עתיד. אם אתה לא ממש מתחרט, כאילו, שאם החרטה היא רק, זה לא, אני חבל שעשיתי, אבל בעצם עמוק בתוך הלב, אתה אומר, לא נורא. כאילו, כי אתה לא תואם את המקום החדש, אז באמת הסיכוי שאתה תישאר ותמשיך הלאה, הוא הרבה יותר חזק. למרות שאתה אומר שאתה מתחרט, אבל בתוך הלב אתה לא מצאת את המקום החדש. לכן תשובה, עיקר העניין שלה, עיקר התהליך הפנימי של תשובה, זה אותה חרטה שבה אתה מוצא את המקום החדש. עכשיו אני רוצה להוסיף בזמן הקצר שנשאר לנו, בתניה מוסבר שבתשובה, אדמו"ר הזקן מביא בתניה, שבתשובה יש תשובה תתאה ותשובה עילאה. תשובה תחתונה ותשובה עליונה. תשובה תחתונה זה תשובה שהנקודה המרכזית שלה זה הלב נשבר. לב נשבר ונדכה. כואב לך המקום הקודם שלך. אומר אדמו"ר הזקן בתניה שלא מספיק רק הלב נשבר, צריכים גם רחמים. רחמים על הנשמה שהייתה שקועה בתוך הקליפות. זה תשובת התא. זה העיקר של תשובת התא. תשובה עילאה, אומר אדמו"ר הזקן בתניה, זה תהליך של דבקות בטוב מתוך שמחה. תשובה עילאה היא כולה אהבה. היא כולה תנועה אל הטוב, תנועה שעיקרה שמחה בהתעצמות עם הטוב. זה תשובת התאה ותשובה עילאה. עכשיו אני רוצה רק להסביר. תשובה תחתונה, איך זה מסתדר עם מה שהסברנו עד עכשיו? אז זה מובן שכשאתה נשבר לך הלב איך עשיתי כך וכך, ובאותו זמן אתה מרחם, מרחם פירושו, אתה מודע שאתה יכול להיות אחרת וצריך להיות אחרת, מתחיל להתנוצץ בך האני החיובי. כי כאילו זה שני פרטים שבעצם אומרים, מה זה אני מרחם? מרחם פירושו, אני הייתי צריך להיות אחרת, אני רואה איפה נפלתי, ובאותו זמן כואב לי על המקום שנפלתי, זה שני הצדדים שבעצם מתחילים לפתוח אותנו לאותו אני חדש. תשובה עילאה, זה כבר משהו שכולו התחברות אל הטוב, כולו אהבה, כולו שמחה, כולו רצון אז להיות קרוב ודבוק בקדוש ברוך. זה תשובת התאה וזה תשובה עילאה במספר מילים. אומר הרבי במאמרים שלו שיש תקופות ויש זמנים שלתשובה התחתונה יש יותר מקום. הלב נשבע הוא, יש לו יותר מקום פנימי בתוך התודעה. הזמנים האלה זה זמנים שבאופן כללי אנחנו נמצאים בתקופה חשוכה. כיוון שנמצאים בתוך תקופה חשוכה, אז כדי להאיר את האור אתה צריך להיות שבור מהקושי של החושך ולרחם על החושך. כאילו לרחם על אותה מציאות נפולה. זה זמנים של גלות, זמנים שיותר אסתר. למשל, במשך השבוע הזמנים שמתאימים לתשובה התחתונה זה ימי החול. כך אומר אדמו"ר הזקן גם בתניא. ימי החול הם שייכים יותר לתשובה התחתונה. מה זה ימי חול? זה ימים יותר, אתה שקוע בתוך העולם, בתוך הסתר, ואתה צריך יותר, המקום שדרכו אתה חוזר זה יותר מקום של הסתר, של לב נשבר על ההסתר, והרחמים. שבת זה גם זמן של תשובה. יותר מזה, אדמו"ר הזקן מביא בתניא ששבת זה אותיות תשוב. שבת כולה זה תשובה. אבל איזה תשובה? תשובה עילאה. תשובה מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך התחברות פנימית אל דבקות יותר עליונה. זה שני סוגי התשובות. תשובות של, נקרא לזה תשובה שבתית, תשובה של זמנים של אור, או תשובה של ימי החול. אומר הרבי, בתקופה שלנו, ככה אומר הרבי, התשובה, שהיא בעצם החרטה שדיברנו עליה מקודם, חרטה בגילוי העני האמיתי, מה שבעיקר מתאים לנו, זה התשובה העליונה, לא התשובה התחתונה. ככה מסביר הרבי, שהתקופה שלנו, כיוון שבאופן כללי העולם הוא עולם שכבר נמצא ערב שבת. ערב שבת אחרי חצות, זה עולם שכבר האור מוכן ובשל כל הזמן לגילוי. ככה זה בחיים הכלליים, וזה גם ככה בחיים הפרטיים שלנו. ממילא, כיוון שזה כך, מסביר הרבי, התנועה הזאת של חרטה, התנועה הזאת של תשובה, תמיד תשובה זה חרטה וקבלה לעתיד, חשיפת העצם. אבל התנועה הפנימית שמתאימה לתשובה, זה יותר שמחה, זה יותר אהבה ודבקות, ופחות לב נשבר. זה, גם שמחה זה חרטה, לפי מה שהסברנו מקודם. איך שמחה זה חרטה? כי מה עושה השמחה? מה זה בעצם שמחה? שמחה, בשמחה אתה מרגיש את הטוב, את הטוב האמיתי שלך. שמחה פורצת גדר, בשמחה אתה מתחבר באמת אל עצמך. ותוך כדי שמחה, אדם יכול לראות את זה, שכשהוא נמצא בשמחה, הוא אומר, איך הייתי בפחדים האלה? איך עשיתי כאלה שטויות? איך כעסתי ככה? כשהוא נמצא בשמחה, אז זה לא אני. אבל אחר כך השמחה עוברת, והוא חוזר למקום היותר נמוך, ואז הוא פתאום נהיה שייך לאותם מקומות שבקודם הוא התפלך, הוא היה שייך להם, פתאום הוא חוזר ונהיה שייך להם מחדש. אז שוב, מדוע, ממה זה נובע? כי שמחה מביאה אותנו אל עצמנו. אבל יש כאילו שני דרכים לבוא אל עצמנו. זה שני התשובה התתאה והתשובה העליונה. יש לבוא אל עצמנו מתוך הרגשת, כואב לי איפה שהייתי, ממילא אני מתחבר אל הטוב, זה יותר צד שהכאב, הלב נשבר, מביא אותי, זה לא, אז אני מרגיש מכן. ויש דרך שאתה יותר מרגיש מכן, וממילא זה אומר לא. על דרך התורה של הבעל שם טוב, על סור מרע ועשה טוב. אז הפירוש הפשוט זה סור מרע, השלב א', תצא מהרע, אחר כך תעשה טוב. בא הבעל שם טוב ואמר, סור מרע על ידי מה? על ידי העשה טוב. מה זאת אומרת? כשתהיה בתורך הטוב, ממילא אתה תסור מהרע. היד זה אותו יד. שאלה אם אתה סר מהרע ואחרי זה תגיע לטוב, או אתה נמצא בתוך הטוב על ידי מה? זאת אומרת, אתה עזבת את הרע בגלל שאתה נמצא בתוך הטוב. עכשיו, להיות בתוך הטוב ומילא לא להיות בתוך הרע, זה נקרא תשובה הילה. זה התשובה של שבת. להתאמץ לא להיות בתוך הרע כדי להיות בתוך הטוב, זה התשובה התחתונה. כיוון שזה כך, לפי מה שתיארנו כרגע, אז התקופה, מסביר הרבי, התקופה שלנו, שבעצם לזהות, אני עושה את זה לא המילים, אבל זה מה שעולה לפי מה שהסברנו היום, שהתקופה שלנו לעשות תשובה, כאילו להתחבר אל העני האמיתי שלנו, להתחרט על המקומות הנמוכים, בעיקרה זה על ידי שמחה, על ידי אהבה, על ידי התחבות. ודאי שזה גם אומר שאדם צריך להגיד עצמו, כן, כן, אותו מעשה שעשיתי, אני לא שם. זאת אומרת, ודאי שזה לא ממשיך אם אני שמח וטוב לב, עזה, איזה יופי, במאיפה שהייתי. ודאי לא זה הכוונה, אלא אתה כל כך שלם בהתחבות על הטוב, שממילא אתה כאילו דוחה מעצמך את כל אותם מקומות נמוכים, וזה נקרא שאתה מתחרט עליהם. כי עיקר הדרך היום לחשוף את הטוב, זה דווקא, זה נקרא, זה מה שהרבי מחדש, עיקר הדרך לחשוף את הטוב, זה דווקא בדרך של שמחה ואהבה, ופחות באופן של כאב, שגם הרי גם כאב ממוסס, שובר את המקום הקודם, ומכשיר אותך למקום החדש. ודאי שהלב נשבר, הוא מביא אותנו אל עצמנו. אבל עדיף להגיע, וזה יותר מתאים להגיע אל עצמנו, כמו בשבת, דווקא על די עונג ותחושה של טוב, מאשר דרך אותה בחינה של כאב. בכל אופן, כל התהליך שכרגע שתיארנו של תשובה, וזה מסיים את הדברים, כל מה שתיארנו כרגע, אנחנו בעצם מבינים שמה עושה התשובה? מחדשת אותה. שכי מה ההגדרה של התחדשות? התשובה זה בעצם מביא, התשובה מביאה אותך למקום חדש, למקום שלא היה בו מודע. זאת אומרת, עשית מעשים, היית איפה שהיית, מה עושה התשובה? מביאה אותך למקום חדש. מי זה המקום החדש הזה? כמובן חדש, זה לא הכוונה שאתה החלפת את הגוף למשהו אחר, זה לא זה הכוונה. חדש פירושו, הגעת למקום האמיתי שבך, שהוא כאילו חדש לגביך, לא הכרת שזה אתה, זה היה חשוף, זה היה נעלם במקום הזה. אז תשובה זה כאילו להגיע לאותו מקום חדש בתוכנו, שהוא כיוון שאתה מגיע למקום הזה, אז גם מעשי העבר מקבלים משמעות חדשה. עכשיו, זה חשבון נפש אמיתי, והחשבון נפש האמיתי הזה מלא מאפשר את ההתחדשות בעתיד. פה עכשיו אנחנו משלימים את הקשר בין העבר אל העתיד. אם אתה מחדש את העבר, זאת אומרת, לוקח את העבר ומשתמש בו להיות אתה ולא להיות אותו אני רדוד, ממילא אתה פתוח, הנפש נפתחת להתחדשות בעתיד, ולכן לפי רמת התשובה, ככה זה הלשון שכתובה בספר החסידות, לפי רמת התשובה בחודש אלול, אחר כך בעשרת ימי תשובה, כך נמשך אור חדש לשנה החדשה. למה התשובה ממשיכה את האור החדש? כי תשובה היא כולו, היא כולה תהליך של התחדשות פנימית. ותשובה זה לא משהו מאיים וכואב. זה, כל המושג תשובה, לפי מה שהסברנו היום, זה בעצם להיות אנחנו האמיתיים. לצאת מאותה שליטה חיצונית, מאותה שגרה חיצונית, ולהתקרב למה שאנחנו באמת. ומילא כשאנחנו מתקרבים למה שאנחנו באמת, אז ממילא מתוך אותו מקום, אתה נפתח למציאות חדשה שבעתיד. עכשיו, את שלב הזה, איך אנחנו עכשיו נעים אל העתיד מתוך התשובה? התשובה זה, כמו שאמרנו, חידוש העבר. למצוא את הטוב שבתוך העבר. עכשיו, איך נעים מתוך זה לעתיד? מה עיקר הבחינה של העתיד? זה נראה בעזרת השם פעם הבאה, שלפני ראש השנה, שבעיקר העתיד נמשך לנו במצווה שמבטאת את זה, זה תקיעת שופר. אחר כך אנחנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות, בתפילה של ראש השנה, גם את שלושת הממדים האלה, שהמצווה הזאת היא כאילו, היא ממשיכה לנו, ככה מובא בספר החסידות, שתקיעת השופר ואמירת מלכויות, זיכרונות ושופרות, היא ממשיכה לנו את השנה החדשה. עכשיו דיברנו איך העבר מכשיר את זה, ההתחדשות של העבר, כאילו הכל עולה בכוח התשובה, אבל מה שמגלה, מה שמביא את המציאות החדשה הזאת, זה תקיעת השופר, אז קצת מה זה השופר, אנחנו נדבר בעזרת השם, שבוע הבא.